כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת בבא בתרא בדף ט"ז, פרק חמישי, פרק המוכר את הספינה. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה שרה עידה בת רבי יוסף ועדה פוריה אייטל, ולרפואתה השלמה והמהירה של פני פאינה בת שורה בת שבע, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה והחלמה מהירה בתוך שאר חולי ישראל. ממשיכה הגמרא ומביאה את התנאים שהתנה יהושע בן נון בעת כניסתם של עם ישראל לארץ ישראל. לאחר שלמדנו על התקנה הראשונה שהתנה יהושע בן נון שמלקטין עשבים מכל מקום חוץ משדה טלטן שאסורים משום גזל, מביאה הגמרא את התקנה השנייה, תמן תנינה, אומרת המשנה בנזיר, המוצא מת בתחילה מושלח ומושכב כדרכו, שזהו מלמד אותנו שהמת הוא למעשה יהודי, כי דרך הגויים לקבוע באופן שונה, או כשהמת יושב או שראשו מונח בין ירחותיו, אבל כאן מצאנו את הגופה באופן כזה שמעיד על כך שאלו שקבעו אותה היו יהודים שקברו כך יהודי, כלומר מושלח ומושכב כדרכו, הרי שבאופן כזה נוטלו ואת תבוסתו, כלומר הוא נוטל את המת ואת האפר שתחת הקבר וקובר אותו במקום אחר, ויתר השדה תורה ואין לנו חוששים שהוא בית קברות. אמר רב חיסדא, זאת אומרת, מכאן אמרנו לכאורה שמת מצווה מותר לפנותו, דתנינן, הלוש ענינו כאן, נוטלו ואת תבוסתו. משמע שאפילו מת מצווה מותר לפנותו, בניגוד לתקנתו של יהושע בן נון שתיקן שמת מצווה קונה את מקומו. אם כן, נשאלת השאלה, אם מת מצווה קונה את מקומו. וזוהי התקנה השנייה כאן שהירושלמי מונה כתקנתו של יהושע בן נון, כיצד אומרת המשנה בנזיר שאדם המוצא מת בתחילה, נוטלו ואת תבוסתו. אומר הירושלמי, וכמה, כמה הוא שיעור תבוסתו, כמה שיעור עובי האפר שמתחת למת, שצריך להביא ביחד עם המת. רבי שמואל בשם רבי יונתן אומר, עד שלושה אצבעות, והסיבה שזהו השיעור, שזהו עד מקום שמוחל יורד, כלומר המועל של המת, ההפרשות מן המת נספגות בשיעור כזה של ג' אצבעות. אמר רבי זעירא, לא מסתברא דלא, כעת הירושלמי מתרץ את הקושייה, באמת מת מצווה אסור לפנותו כפי שתיקן יהושע בן נון, שאם אומר התמותה לפנותו, אם היה הדין שמותר לפנותו, נשאלת השאלה, אלו הועילו מאבדין כל השדה, לא כל שכן שמותר לפנותו? כלומר, כיצד אמרה שם המשנה בנזיר בסיפה, שאם הוא מצא לא מת אחד, אלא שלושה מתים, הרי זה בגדר שכונת קברות, ועל פי זה ניתן להניח ולומר שאם נקברו שם שלושה אנשים, הרי הם נקברו ברשות, ולכן אסור לפנותם, כפי תקנתו של יהושע בן נון, שאל לנו לפנות מת מצווה. ואם היה הדין שמת מצווה, הרי שהוא לא קנה את מקומו, אם כן אלו הועילו מאבדין כל השדה, לא כל שכן שמותר לפנותם. וממד פשיטה לתנה, מת מצווה אסור לפנותו, לפום כן צריך מתניתה. לכן באה המשנה, לאחר שהיה ברור לה, שמת מצווה אסור לפנותו, וזהו ההנחה שהמשנה יוצאת ממנה, כהנחה פשוטה, מפני שזוהי תקנת יהושע, לכן באה המשנה ללמד אותנו שהדבר תלוי. אם יש מת מצווה, שהוא לא מת מצווה, אלא אדם מוצא מת מושכב כדרכו, הרי שמותר לפנותו אותו ואת תבוסתו. ואם מוצאים שלושה מתים, הרי שאין לפנותם, כי יש להניח שהם נקברו שם ברשות. אמר רב חיסדא, אתיה כמאן דמר, גם אם נניח שהמשנה מדברת אפילו במת מצווה, אין קושייה. מדוע? כי המשנה סוברת שמת מצווה מותר לפנותו, והסיבה שאני אומר, בשבילי הרשות נקבר. לפי דעת הרב חיסדא, באמת ייתכן שמת מצווה מותר לפנותו. ואין מכאן ראיה כלל ועיקה מהמשנה שהמשנה סוברת שמת מצווה אסור לפנותו. אלא במשנתנו, אומר רב חיסדא, מדובר באמת שנקבר ברשות ובסמכות. אבל הוא נקבר לשון הפני משה, אלא שנתן לו זה רשות לקבור שם אתו דרך שאלה על זמן מועט. ועל מנת לתלום משם ולקוברו במקום אחר, והילקח ולכן נוטל את תבוסתו עמו. אומרת הגמרא, וחש לומר, ואם תאמר שמה מת מצווה היה, שמה נבוא ונשאל למה לתלות שהוא נקבר ברשות, אולי הוא מת מצווה. אומר הירושלמי, הועיל ואין מתי מצווה מצויים, שהרי סתם מת מצווה יש כל לכך שהוא מת מצווה, הרי שאין לחשוש שכל נפטר כל גופה שאנו מוצאים, זה בגדר מת מצווה. ממשיך הירושלמי כעת לתקנה השלישית. התקנה השלישית היא מוטלין בשבילי הרשות, כלומר שמותר לכל אדם לטייל בשבילי הרשות. מה הם שבילי הרשות? והרת הגמרא, משתעקר התבועה עד שתרד רביעה שנייה. באותו הזמן, כפי שמבאר הירושלמי, משתעקר התבועה מן השדה ומכניסים אותה לביתו, ואז באותו הזמן אין מקפידים הבעלים שיכנסו בני אדם לקצה דרכם. ולכן באותו הזמן השבילים הללו, באותו הזמן מי שתעקר התבועה עד שתרד רביעה שנייה, הרי שאותו הזמן השבילים הם בגדר שבילי הרשות, ומתקנתו של יהושע בן נוני שלא יקפידו זה על זה עד שתרד רביעה שנייה, ויהיו בי"ז מרחשוון, ומתחילים הזרעים אז לצמוח, ואז קשה להן דריסת הרגל. אז בא יהושע בן נוני ותקן בתקנתו השלישית, שיהיה מותר לטייל בשדות של אנשים אחרים בזמן, בפרק הזמן הזה. התקנה הרביעית היא ממשיכה הגמרא ומבארת, ולוקחים נטיעות מכל מקום. לשון הפני משה אף זו מתקנות יהושע, שיהיו קוטמין נטיעות מכל האילנות ואין חוששים. כלומר, מותר לנו לגזום ענפי עצים בכדי להיטמע אילנות אחרים. אומרת הגמרא, חוץ מעץ של זית ומשל גפן, והסיבה היא ששם באלו צריך להניח כדי שיעור זית סמוך לגזע לשון הפני משה ולא יקטום הכל בכדי שלא להפסידם. ואף בעץ הזית, הרי שמן החדש שבחדש גם משם מותר. לשון הפני משה ובשאר אילנות שיתיר לקטום דווקא מן החדש לגמרי, שאינו עושה פירות, וכן מן הישן שבישן שכבר הזקין לגמרי ואינו עושה פירות. לכן אומרת הגמרא, ומהישן שמן הישן, אבל אם היה עשוי כמין טרגול, הרי שמעץ כזה שעשוי כמין משולש, שהיו ענפים מגודלים ומשולשים, לעולם אסור, אפילו מן החדש שבחדש, הדבר יהיה אסור לקטום משם עצים, כי זהו מפסיד את העץ. רבי תנחום דכפר מן הכפר גון, אומר בשם רבי אלעזר, שבבית מדרשו של רבי יוסי, בי רבי יוסי ארבעה, ביארו ארבע תקנות מתקנות יהושע בן נון, שמלקטין הסבין מכל מקום, ובלבד שלא ישרשו. כלומר, גם כשאתה גוזם את הענפים, אל תעקור את השורשים, כי אז העץ לא יוכל לצמוח בעתיד, ובכך הפסדת את בעל העץ. אומרת הגמרא, ופונים לאחורי הגדר. תקנה נוספת תיקן יהושע בן נון. לשון הפני משה, כשרוצים להיפנות, וצריך להרחיק את מקום שמתעטש, הרי שפונים לאחורי הגדר ליטול משם צור בכדי לקנח ולנקות לאחר מכן. רבי אלעזר ברבי יוסי אומר בשם רבי תנחום, על מקום שמתעטש ואין קולו נשמע, עד מקום כזה צריך להרחיק, ושם יהיה מותר לך לקחת אבן צרור מגדר של אדם אחר שלא ברשותו, שעל מנת כן הנחיל יהושע בן נון לישראל את הארץ. ורואין בחורשים, תקנה נוספת תקן יהושע בן נון, שמותר לכל אדם לראות את בהמותיו הדקות בחורשים, כלומר ביערות, והסיבה שהוא תיקן זאת כי לכאורה הדבר אסור, לבא יהושע בן נון, ותיקן להתיר משום יישוב ארץ ישראל. והבבלי, במסכת בבא קמא, מבאר שזהו דווקא בהמה דקה, ודווקא ביער של אילנות שאינה מכלה אותה. תקנה נוספת תיקן יהושע, אפילו שבט יהודה היה מותר להם לדוג דגים בשבט נפתלי, בכנרת, למרות שהכנרת, ימה של טבריה, נמצאת בתוך החלקה של שבט נפתלי. ונותנים לנפתלי מלוא חבל לדרומו של ים. היו נותנים לנפתלי ביבשה מלוא חבל בשיעור כזה, בכדי שיוכלו להטיל ולמשוך את הרשתות. ואף לדרומו של ים, שנאמר בדברים למד ג' פסוק כ"ג, ים ודרום ירשה. דבר רבי יוסי הגלילי, כך סבור רבי יוסי הגלילי. אומרת הגמרא, רבי עקיבא חולק על רבי יוסי הגלילי, וסבור, ים זה ים של סמכו. בניגוד לשיטתו של רבי יוסי הגלילי שסבור, שיש לנפתלי חלק בקרקע מדרום לים, מדרום לכנרת, הרי שרבי עקיבא סבור שמדובר על ים של סמכו, והתורה תמימה בדברים למד ג' על הפסוק אף ג' ביאר, לא נתבאר על איזה ים כיוון, ויש לציין לכאן את הגמרא בבבלי, מסכת בבא בתרא בדף ע' ד' עמוד ב', שאומרת שם הגמרא ירדן יוצא ממערת פמיאס, ויש שביארו שזהו מפל הבניאס שאנחנו מכירים היום ברמת הגולן, הוא מהלך בימה של סלחו וימה של טבריה, ומתגלגל ויורד עד לים הגדול. אומרת הגמרא, ודרום ים, ודרום זה ים של טבריה, אבל באמת אין לשבט נפתלי ביבשה מדרומה של ימה של טבריה. תקנה נוספת תקן יהושע בן נון, ומסתלקין לצדדין. ביורם של דברים, אומר הפני משה מפני יתדות הדרכים, שבדרך הרבים, הרי שמותר להסתלק לצד הדרך, אפילו בשדה שיש לבעלים, הרי שמותר לסתות לשם, אם בדרכים קשה ההליכה מחמת עתית. אומרת הגמרא, רבי יהודה, בשם רב אומר, אפילו אם מדובר שבצדדים ישנה שדה מלאה קרקום של אדם אחר, שהרי באופן זה אם תרד מדרך הרבי, לאותה השדה הרי נמצאת המפסיד את אותו אדם, הרי שתקנתו של יהושע בן נון שהדבר מותר. מספקת הגמרא, מה נותן דמים עוליו? אוקיי, יהושע בן נון נתיר לך לרדת מדרך הרבים לשדה הקרקום, ירדתי. האם אני צריך לפצות את הבעלים על הנזק שעשיתי או שגם מזה אני פטור? משיב על כך הירושלמי. ממה דמה רב יהודה, ממה שאמר רב יהודה, אפילו מלאה קורקום, הדם מכאן יש להוכיח שנותן דמים, שהרי לא מסתבר לומר שמותר לנו לגרום להפסד כל כך גדול. מצד שני אמר רבילה, רבילה מאותה הוכחה לומר בדיוק להפך. מכיוון דמה רב יהודה, מכיוון שאמר רב יהודה אפילו לשדה מלאה קורקום, אם רב יהודה בא ללמד אותנו שמותר לך לסתות מדרך הרבים, אפילו לשדה מלאה קורקום, אדם מכאן יש להוכיח, אין נותן דמים. אלא, יתיר לך יהושע בן נון, על מנת כן הוא ינחיל לישראל את הארץ, שיהיה מותר לך להפסיד את בעל הבית, בכדי שהולכי הדרכים יוכלו ללכת בביתך. שואלת הגמרא, ואינו יכול לרחוק את עצמו יותר מדי? כלומר, האם מותר לאדם להיכנס לתוך השדה יותר מדי, או שמה הוא צריך ללכת על קצה השדה? הפני משה מבאר באופן כזה את הספק של הגמרא. ביי, זהו ספק של הגמרא. אם הוא רוצה להחמיר על עצמו ולרחוק מן הדרך יותר מדי, שלא להסתלק לתוך שדה חברו משהו רשאי. כלומר, הפני משה מבאר שהספק של הגמרא זה אדם שמעוניין להישאר על הדרך, למרות שהיא מלאה בבוץ. האם הדבר מותר או שמה זה נראה כיהורה? ועל כך בשבעה הגמרא, נשמעין המהדה, מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע שהיו מהלכים בדרך, וראו את יהודה בן פפוס משתקע ובא כנגדן, כלומר הוא נשאר על הדרך למרות שהייתה מלאה בטיט, והחמיר על עצמו שלא להיכנס לשדה חברו. אמר רבן גמליאל לרבי יהושע, מי הוא זה שמראה עצמו באצבע? מי הוא זה שמתייהר? לשון הפני משה מראה חסידותו לפנינו ויהוראו. אמר לו יהודה בן פפוס הוא שכל מעשיו לשם שמיים, לשון הפני משה ואין לחושדו בכלום, ולכן אם הוא עושה כן, אין הדבר נראה כיהורה, כיוון שהוא מוחזק בחסידותו. אמר רבי שמואל, בשם רבי יונתן, הרוצה לבנות עיר בתחילה, אדם שרוצה לבנות יישוב חדש בארץ ישראל, הרי שנותנים לו 4 דרכים. מדוע? מפני יישוב הארץ, בכדי שכולם יוכלו להתיישב באותה העיר, למרות שמדובר ב4 דרכים על חשבון שדות של אחרים. כלומר, יש רשות להפקיע את שדותיהם של אחרים, בכדי להקים יישוב בארץ ישראל. רבי חנינא בעי שאל קומה לפני רבי מנא, מה 4 אמות עד 8? מהו רוחב? מהן הדרכים וכמה שיעורן לשון הפני משה? האם זה 4 עד 8 או מ8 ועד 16 אמות? אמר לו, מ8 ועד 16 אמות, בכדי שיהיה קרון הולך וקרון בא, כדי שיהיה 2 נתיבים. נתיב אחד מצד מזרח למערב, ונתיב נגדי ממערב למזרח. כעת נתחיל בסייעתא דשמיא, הלכה ב'. אומרת המשנה, הקונה 2 אילנות בתוך של חברו, הרי למרות שהם לא פירשו שהמוכר מוכר ביחד עם, ביחד עם האילנות גם דרך, הרי זה לא קנה קרקע, אבל רבי מאיר אומר קנה קרקע. בעצם נקודת המחלוקת כאן, זה האם אדם שקנה שני אילנות, הוא קנה קרקע או לא. אדם שקונה שלושה אילנות, בוודאי קנה קרקע, אבל באדם שקנה שני אילנות, נחלקו. הגדילו, מה קורה עם האילנות, נתפשטו הענפים שלהם, הרי לא ישפה אין בכוח המוכר לקצוץ את אותם הענפים. והסיבה היא, כי היות ולפי חכמים, לפי תנא קמא, הקונה לא קנה קרקע, יוצא שהמוכר מכר לקונה זכות להצמיח שם את אותו האילן. יוצא שהמוכר שאיבד לטובתו של הקונה את כל מרחב המחיה שהאילן צריך. ואם הגזע של האילן, שורשי האילן מתפשטים לכאן ולכאן, הרי שזהו חלק ממה שהמוכר השתאבד לקונה. אומרת המשנה, עולה מן הגזע שלו, של הקונה, אבל ומן השורשים של בעל הביתיות, והקרקע שייכת למוכר. והאילן של הקונה, הרי שמה שעולה מן השורשים שייך למוכר, אבל מה שעולה מן הגזע שייך לקונה. ואם מתו האילנות, הרי שבאופן כזה אין לו קרקע, ולכן אין לקונה זכות לטעת שם אילנות חדשים. אומרת המשנה, אבל אדם שקנה שלושה אילנות קנה קרקע. הגדילו, אם הענפים יצאו מחוץ לשטח הקרקע שהגדיר המוכר במכירה שלו לקונה, הרי בוודאי ישבה מותר למוכר לגזום, לקצוץ את אותם השורשים המתרחבים לרשותו שלו ברשות. העולה מן השורשים שלו, ואם מתו יש לו קרקע, כי הוא קנה את האילן ביחד עם הקרקע. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. אומר הירושלמי, מדברי רבי ינאי, בבית מדרשו של רבי ינאי ביארו אמרי, הרואה את הצל. היות ולמדנו מהמשנה שאדם שמכר שני אילנות, הרי יוצא שהקרקע שייכת למוכר, כך דעת חכמים בניגוד לרבי מאיר, והאילן של הקונה, הרי שחלקה המשנה, אם יוצאים ענפים מן הגזע מן השורשים, היות והקרקע והשורשים של המוכר הרי זה שלו, וכל מה שיוצא מן הגזע עצמו שייך לקונה. והר הירושלמי, כיצד נבדוק זאת? הרואה את הצל, כלומר מה שלא נחשף לפני השמש, זהו שורש, מה שיוצא משם שייך למוכר. אבל הרואה את החמה, זהו גזע ושייך לקונה. רבי חמא בר עוקבא בשם רבי יוסי ביארה, עולה משורשיו ומגזעו. כלומר, גם הענפים היוצאים מן השורש והגזע כאחד, כגון שיוצאים במקום כניסת השורשים לקרקע, זהו שורש וזהו שייך למוכר. אבל מה שיוצא מגזעו ולא משורשיו, זהו בגדר אילן ששייך לקונה. אמר רבי יוחנן, הקונה שלושה אילנות, שלמדנו במשטר שמי שקנה שלושה אילנות קנה קרקע, הרי קנה קרקע שביניהן ותחתיהן, כלומר השטח שתחת האילן וחוץ עליהן, כמלוא עורב וסלו, כלומר גם מחוץ לשלושת האילנות, באותו השיעור הנזקק לאדם שעשוי ללקוט, לתלוש את פירות האילן ולשים, להניח את הפירות שתלש בסל, זהו שיעור כמלוא עורב וסלו. אז השיעור הזה יש לו ברדיוס, בהיקף של כל שלושת האילנות. אמר רבי אלעזר, ודרך אין לו, כיצד ייתכן לומר כן? הרי אפילו דרך לאותו מקום הוא לא קנה. אם כן, כיצד נותנים לו ומלוא עורב וסלו יש לו, למרות שזה חוץ עלו? הרי אם דרך אין לו, בוודאי שאת זה אין לו. וכעת נעבור בסייעתא דשמיא להלכה ג'. אומרת המשנה, המוכר את הראש בבהמה גסה, הרי שלא מכר את הרגליים, היות והרגליים של הבהמה הגסה יש להם חשיבות בפני עצמו, ואתה קנית ראש, קנית ראש, לא קנית רגליים. מכר את הרגליים, לא מכר את הראש. מכר את הקנה, את הריאות, לא מכר את הכבד. מכר את הכבד, לא מכר את הקנה, לא מכר את הריאות. אבל בבהמה דקה שהחלקים פחות חשובים, הרי מכר את הראש, מכר גם את הרגליים. מכר את הרגליים, לא מכר את הראש, כי הראש יותר חשוב. מכר את הקנה, כלומר את הריאות, מכר את הכבד. מכר את הכבד, לא מכר את הקנה, היות והכבד יותר חשוב מהריאות. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. רבי יצחק שאל, מה הדין אדם שמכר חצי הראש מבהמה דקה? האם נאמר שמכר חצי הרגליים? בניגוד לבהמה גסה שהמוכר את הראש לא מכר את הרגליים, הלא בבהמה דקה שנינו שמכר את הראש מכר את הרגליים. מה קורה אדם שמכר חצי ראש, מכר חצי רגליים, מכר חצי קנה, מכר חצי כבד, מכר חצי קנה? האם נאמר שמכר חצי כבד או לא? עונה ירושלמי, נשמינה מנדה, למדנו מכר לו יד כמות שהיא, כלומר לא במשקל אלא כעבר כמות שהוא, או ראש כמות שהוא, או בני מאיים כמות שהן, הרי שבאופן כזה יש מקום לדון ולהסתפק. האם הוא מכר לו גם את החלק הניתן לכהן, שהרי בתוך הראש יש את הלחיים ששייכים לכהן, ובתוך היד יש את הזרוע ששייכים לכהן, וביחד עם הרעיים, עם המאיים יש קיבה ששייכת לכהן. האם נותנן לכהן ואינו מנקל או מן הדמים או לא? אומרת על כך הגמרא נותנן לכהן ואינו מנקל או מן הדמים, כלומר הקונה משלם על הכל, והקונה קנה ברוטו ולא נטו. הקונה למרות שהוא שילם על כל החלק, אם הוא קנה את היד הוא מעביר את הזרוע למרות שהוא שילם על הכל. הוא קנה את המאיים הוא מעביר על חשבונות הקיבה. כמו האדם שקונה 100 קילו תפוחים שלא הפרשו מהמתומות ומעשות, על חשבונו הוא מעשה. אומרת הגמרא נותנן לכהן, האם לקחן במשקל, אם הוא שילם לפי משקל ולא לפי עבר, הרי שבאופן כזה הוא קנה נטו ולא ברוטו, נותנן לכהן ומנקה למוכר מן הדמים את מה שהוא למעשה צריך להעביר לכהן. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף הימי הירושלמי, נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226, היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל...